חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. החשש מיתת זן חדש של נגיף הדלטה. בישראל הובחנו עד כה מספר מצומצם של אנשים שנדבקו בתת הזן החדש, ובדיון מיוחד שקיים אמש ראש הממשלה בנט, יחד עם בכירי מערכת הבריאות, הוחלט להמשיך ולעקוב אחר ההתפשטות שלו, בעיקר בבריטניה. לפי שעה לא ברור קצב ההדבקה של הזן החדש ורמת היעילות של החיסון מולו. בתום הדיון אמש הוחלט לעדכן את המתווה לחוזרים מחוץ לארץ. היום צפוי בנט לקיים דיון נוסף סביב המתווה החדש. נדגיש כי במשרד הבריאות מבהירים שאין צורך להיכנס להיסטריה, אך בממשלה רוצים לנקוט בצעדים טרם התפשטות הזן בארץ, כך מסר כתבנו צבי טסלר. מתוצאות מחקר שפורסם אמש נצפתה הפחתה של 93% בסיכוי לפתח מחלה קשה בקרב בני נוער שחוסנו בשתי מנות. המחקר שערך מכון כללית למחקר בשיתוף אוניברסיטת הוורד בדק למעלה מ-90,000 בני נוער שחוסנו לעומת מספר דומה של בני נוער שלא חוסנו. ראש מערך החדשנות בכללית, הפרופסור רן בליצר, אמר כי תוצאות המחקר מלמדות באופן חד משמעי שהחיסון יעיל ביותר בהפחתת ההדבקה בזן הדלטה ובמניעת מחלה תסמינית שבוע לאחר קבלת שתי המנות. זעם רב בקרב חברי הכנסת החרדיים על חוק הגיוס החדש שהוגש אתמול למזכירות הכנסת. מדובר בחוק השנוי במחלוקת, וכנגדו התאחדו כל המפלגות החרדיות. ביהדות התורה הגדירו את החוק חוק רע, ואמרו אין ולא תהיה אפשרות להגביל את לומדי התורה. בני הישיבות הם חברת האליט של עולם התורה. חבר הכנסת משה גפני זיר כי מטרת החוק לגרום לכמה שיותר חרדים להפסיק ללמוד. בשס אמרו כי החוק פוגע בלומדי התורה באופן פטרוני ומתנשא. על פי החוק החדש שגובש במשרד הבריאות, הביטחון, יוטלו בין השאר עיצומים כלכליים על ישיבות שלא יעמדו ביעדי הגיוס. המונים יציינו הערב 20 שנה להסתלקותו של מרן האבי העזרי, ראש הישיבה הרב אלעזר מנחם מן שח, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבים צפויים לפקוד את קברו בבית העלמין פונוביץ' בבני ברק. עטרת זיכרון והתעוררות תתקיים בשעה 6 בערב בהיכל ישיבת רשב"י. בהיום מצוין יום השנה 68 להסתלקותו של מרן החזון איש. החל מאמש פקדו רבים את ציונו בבית העלמין שומרי שבת זיכרון מאיר בבני ברק להעתיר לישועת הכלל והפרט. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר עלייה קלה נוספת, ובשבת קודש מזג אוויר נוח עם טמפרטורות רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
בוקר טוב ומבורך. ינקלה, בוקר טוב.
בוקר טוב, השבוע אפשר להגיד כרגלנו מדי בוקר.
כרגלנו מדי שבוע.
הספציפית היום זה כמדי שבוע, אבל השבוע כרגלנו מדי בוקר. ולמרות שמה שדיברנו בתחילת התוכנית, אנחנו צריכים מנוחה, כל השבוע קמנו מוקדם.
טוב, אז שבוע הבא יש כאן תוכנית בוקר חדשה, לא ביום חמישי,
בשאר השבוע. שתי תותחים, כן. בצלאל כאן ודוד חכם, הולך להיות פה אש.
אתם תהיו כמובן, תאזינו ותגידו לנו מה אתם אומרים ביום חמישי.
ועל מה, על מה שהם לא הספיקו.
אז אנחנו נסכם את השבוע.
כרגיל מימי חמישי.
מה קורה איתנו הבוקר הזה?
לסיכום, שמע, אתה יודע משהו חנה, שמעת על, על ההתחדשות עירונית הכללית? בונים, תמות, בניינים.
דיברנו על רעידת האדמה שהייתה
נכון,
לפני יומיים.
נכון, פינוי, בינוי וכו'. יש דבר חדש בכנסת ישראל. השדולה להתחדשות יהודית.
וואה.
שמעת את זה, רק לשמוע את המילים האלה, זה גלעד קריב, זה שחלק קוראים לו.
אוי, נו, אני בדיוק באתי לשאול אותך שאני מקווה שזה לא מלינובסקי.
אז גלעד קריב, ביחד עם
התחדשות יהודית.
המחלקה, השדולה להתחדשות יהודית, ותשמע, פשוט הם רוצים להפוך
לחדש משהו חדש.
מה זה לחדש? הממשלה הזאת עוקרת כל דבר דתי חרדי, עוקרת ופשוט מנסה, איך אמר ליברמן? אין חד פעמי, הוא שואל אתמול, מה קרה? לא שמעתם למדיח כלים? הם החליטו לחנך אותנו, נקודה.
ובינתיים, לפחות בהצבעות בכנסת, הם לא יצליחו לחנך אותנו.
זה מה שהם רוצים, לא, זה מה שהם רוצים.
אבל לפחות הם מנסים, ובהצבעות בכנסת חלק מההצבעות הם מנצחים גם.
לא, לא, למה חלק?
חלק, אתמול היה להם הפסד לקואליציה, האופוזיציה רשמה ניצחון קטן.
אבל בצד, בחוק של...
של הערבים, בעד החקירה למורים.
בחוק של גפני...
נפל על חודו של קול.
אבל נפל.
לאפליה מתקנת לחרדים.
נפל גם פה, כי בנט עוד פעם שוב שיקר.
בנט שהצהיר שהוא תומך בזה.
זה אחד, אבל חוץ מזה היה אמור להיות קיזוז, והוא פשוט...
הפר קיזוז והגיע להצביע.
תמיד הם מפרים ואז יש להם תירוצים. לא, הקיזוז לא כלל את ההצבעה הזאת.
בדיוק, את הכל חוץ מזה. טוב, אנחנו במהדורת הבוקר. העורך אותנו אבי גדלוביץ, סוכני השידור מוטי קופר, תודה לראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד, אנחנו מתחילים. התחלנו, חוק הגיוס, לפי דעתי, נושא שאמור להטריד אותנו בימים הקרובים, ועוד מעט נדבר גם עם המרואיין הראשון שלנו, שינסה להכניס אותנו קצת יותר לעניין. אבל רגע, לפני זה, אתה יודע מה קורה היום?
או, מה קורה היום?
יש היום יורצייט.
שתי יורצייט, אחד או שניים? השבת בעצם, נכון, בשבת מסמנים את שתיהם.
יש...
גם שבת חזוניש וגם שבת אביעזרי, חזוניש והרב שח.
יפה, אז רבים, אני לא יודע כמה אלפים או יותר, צפויים לעלות היום לבית אלמין פונוביץ', אפרופו אנחנו מדברים על בתי אלמין בשבוע האחרון.
אתה גם בוגר הישיבה, לא?
נכון. וגם החזון איש, בשבת.
החזון איש זה היום.
החזון איש זה היום.
השבת היא נקראת שבת,
שבת אביעזרי.
שבת חזון איש ושבת אביעזרי ביחד.
ועוד 10 ימים, אני ככה מקריא את הכותרות שרשמנו בפנינו, המסה לחד פעמי.
פעמי הולך, אתה קולט שזה קורה מרוב הגידי, ובאמת הם לא רואים בעיניים. אני ראיתי תמונות אתמול של מלא מוסדות, שפשוט קונים קונטיינרים גדולים של חד פעמי, כי חבל על כל שקל.
ומתחילים לאחסן אותם עכשיו, נו, וכמה בריאה, זמן אפשר להחזיק את זה?
גם האחסון יעלה כסף, אבל תשמע, זה פשוט גזרות התקציב.
אבל כמה זמן, מה? בסדר, אז קנית כפול 10, נו, זה יספיק לחודשיים, 3.
עשו חשבון, חסכו, כל שקל חסר פה לבחורי ישיבות, להכיל צהריים לאברכים, לבחורי ישיבות, שקשיב, זה צריך, אחרי הגזרות הקיימות, ובמיוחד עכשיו, אתה יודע, עוד התפתחות במאבק סבסוד המעונות. אתמול פורסם שהיועץ המשפטי ביקש להחריג 10,000 איש,
כן, שלומדים
אברכים, שלומדים למסלול להסמכה לרבנות, שאין הבדל בין זה ללימודי אוניברסיטה וכל מקצוע אחר, מתעקש לאחרי, מה כרגע נספר למאזינים, ביקש להחריג אותם ושהם ימשיכו לקבל את הסבסוד. מתעקשים ליברמן וברבי ביי, בשום פנים ואופן חרדי אחד הם לא מוכנים שיקבל סבסוד. הם רוצים חרדים רעבים, רעבים רזים שהולכים למות. זה מה שהם רוצים. שים לב, הכל פה, הם מחנכים אותנו.
זה סיפור הזוי, אני אגיד לך למה.
אפילו היועץ המשפטי מתנגד לזה, והם לא. החרדים לא יקבלו שקל נקודה. זה לא, לאן הגענו?
קודם כל, אף פעם אנחנו לא תולים את מבטחנו בבגץ, אבל נראה לי שבסיפור הזה זה סיפור הזוי, כי מה בעצם טוען ליברמן? חילוני שלומד, לא משנה מה הוא לומד, הוא יכול ללמוד שירה באוניברסיטת תל אביב, או לא משנה איפה, באיזה מכללה בנתניה.
הוא יכול להתאמן גם ספורט, משהו של הכיף, הוא עדיין נקרא חלק.
אבל אדם שהוא חרדי והוא לומד רבנות, בעצם...
והוא לומד מקצוע, לצורך העניין ללמוד רבנות, זה גם, יש לו מקצוע...
אז הם לא זכאים.
אבל תקשיב, מה זה הם לא זכאים? תשמע,
אני לא מופתע, אני אגיד לך למה, כי אחרי גזרת רפורמת הכשרות, והדיור הציבורי שהם ביטלו לחרדים...
אז הוא אומר, רגע, אבל זה חטא על פשע, מנדלבליט אומר למתומדים, בינתיים שאנחנו מתווכחים, בוא נדחה את זה בחודש, חודשיים, הם אומרים לו, לא בשום אופן, הם רוצים להכיל את זה מיידית. תקשיב, זה גזרות ליברמן, זה באמת, זה מכה אנושה.
השאלה אם אנחנו מאשימים את ליברמן, או שאנחנו אומרים ששותפים לממשלה הזאת גם אנשים שכביכול היו...
כלל השותפים, מה זאת אומרת? אם התקציב עובר...
לא, לא אנחנו. אני מדבר על בנט ואנשיו, על מתן...
כלל שותפי הקואליציה. כל שותפי הקואליציה אשימים לכל מה שקורה.
על גדעון סער שמבקר בבתי גדולי ישראל, כאילו, לא יודע, עד לפני תקופה. היה מבקר. על אלקין שאמר רצה...
על גדעון סער מתפרסים בינתיים תמונות שלו, בדיוק תואמות את רוח גדולי ישראל. בוא.
טוב.
זה מה שאנחנו רואים.
אז זה האנשים. אגב, אפרופו חוק הגיוס, לא יודע אם ראית, אז הם הציגו טבלת יעדים. מה הם רוצים? שהחרדים יעשו, בעצם יתגייסו. החוק הזה, כמובן, יש להם רוב לאופוזיציה, לקואליציה, סליחה.
כמה הם רוצים?
יש פה הרבה מאוד יעדים, בתוך כמה שנים, על פי החוק בשנת 2021, יעד הגיוס יעמוד על 2123, ולאחר מכן זה מתחיל לעלות עד 2037, שאז יהיה 9105.
בשנה.
כן. ואם לא יעמדו ברצף של היעדים, אז החוק יפקע תוך שנה. הבנת? יש...
אם אומרים... החוק יפקע, כולם בבת אחת חייבים ללכת לצבא.
כאילו, גם כאילו. נכון, גם עכשיו הם צריכים, רק בגץ דוחה, ואנחנו יודעים שהדבר הזה לא יקרה.
אני בחוק אבל... הגיוס, אגב, עלה לי רעיון מהפכני.
שמה? אבל...
פשוט כל הציבור החרדי יעשה יד אחת.
ויבוא לבקום.
יבוא, מרוא, לא, מראש, לא לבקום, מראש לכלא הצבאי. בוא נלחם, יאללה, בוא נסגור פינה, כמה זמן אתה רוצה? יאללה, הנה, אנחנו באים בבת אחת, מה הם יעשו? הם לא יכולים לעשות כלום.
שום דבר, זה לא יקרה, אלא, כן. זה, דיברנו על זה כמה פעמים על רעיון כזה, שכולם יבואו או לבקום או לשאר לכלא, אבל בסדר, נו. מחפשים פה לעשות, אתה יודע, לעצר את צעדנו של המגזר החרדי, לא מחפשים עכשיו באמת להביא פה איזה הצעת חוק.
לעצר, להרעיב, שים לב, לוקחים להם גם את הכסף שכבר קצת גם יש להם, גם את זה מחפשים רק שיטות איך להוציא.
טוב, מה עוד נשאר לנו היום לפני שנעבור לנושא הראשון? הנושא הראשון כמובן חוק הגיוס. אני אהיה פה גם עם נושא בתי העלמין, אבל בשעה השנייה, ננסה להסביר קצת יותר.
כן, שאלו אותנו הרבה שאלות.
כי גם הבוקר אני רואה שיש עוד פעם בלגן סביב הנושא הזה, ועוד פעם עושים הודעות. יש פה המון אינטרסים.
אנחנו גם לא רוצים לשרת שום צד. אנחנו משרתים רק, ואנחנו רוצים כן לשרת צד אחד שהוא בעצם לא בוויכוח, את הצד של תושבי העיר.
כן.
שהם רוצים פשוט קבורה בחינם, נסביר איך אפשר ומה עומד.
אז נדבר על זה עוד מעט, בפתח השעה השנייה אני חושב. זה יותר. עכשיו חוק הגיוס. הרב יונתן רייס, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, לכל המאזינים.
מנכ״ל ומייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות. חדוות, אתה שימשת כחבר בצוות ההיגוי של מתווה הגיוס, אני מבין שאתה מקורב לראשי כחול לבן, אם אפשר לקרוא לזה ככה. קודם כל, ספר לנו על הצעת החוק הזאת. אני מבין שכאחד שהיה שותף לה, אתה מכיר את פרטי החוק, וכשאתה רואה את התוצאה, האם לשם כיוונתם?
קודם כל אני רוצה להגדיר אותי, אני קודם כל חרדי, שחשוב לי עולם התורה והצד החרדי, זאת אומרת אני לא משרת פה אף צד. אני פשוט בשנים האחרונות רואה את הסיפור הזה ברמת השטח. ברמת השטח, לדעתי, זה כמו שהצגתי בכל המקומות שביקשו ממני להציג, אין שום פער. אני אומר לכם חד משמעי, חוק הגיוס זה אחד הפייקים הכי גדולים שהיו פה, גם בצד החרדי וגם מהצד החילוני. ניקח דקה את הצד החרדי. אף אחד לא חושב, היום יש הרבה מאוד חבר'ה שעוזבים את הישיבות, וצריך למצוא להם פתרונות. אני לא מכיר רב אחד שחושב שאם בחור עזב את הישיבה, אז לא צריך להכווין אותו למצוא לו פתרונות. אני לא בא עכשיו להגיד שהצבא זה הפתרון הכי יעיל, אבל בסט הפתרונות שיש היום לציבור החרדי להציע, ועוד פעם אני מחדד ומדגיש.
חלק מסט הפתרונות זה ללכת לצבא? זה מה שאתה טוען?
עוד פעם, בחור שנמצא בישיבה...
בחור שנשר, בחור שנשר, כמו שקראת, שהוא כבר לא בדיוק לומד. כן.
אז אני אומר, בחור שנשר, יש היום סטל פתרונות, יש רבנים שיגידו ללכת לישיבות, שיתנו להם מענה כזה או אחר, ויש בהחלט רבנים שמכוונים, אני יכול להגיד לך, לישיבה שלנו, שהוא צוות חרדי והוא חרדי, מגיעים בחורים רק בהכוונה של רבנים, אנחנו לא עושים שיווקים ולא פרסומים. מגיעים אנשי חינוך, נחשפו לפעילות והגיעו.
לא, מה זאת אומרת? אני לא מכיר אפילו רב אחד, אני לא מכיר רב אחד.
זה לא הדיון. הדיון שלנו לא אם עכשיו צריך ללכת לצבא או לא. זה לא רלוונטי.
עכשיו, רגע.
כל אחד ישאל את הרב שלו, מי שכן, מי שלא.
זה כן, אני עוד אומר, אני לא בא להגיד לאף אחד איפה ללכת. כל אחד שישאל, אבל יש את זה גם. עכשיו ניקח אבל הצד החילוני, שהוא לא פחות חשוב. וזה צריך להגיד בכל גדול. וזה גם, אני חושב שהח"כים החרדים עושים טעות שהם לא מדברים על זה. כי הם לא ראו את זה, ואני רואה את זה ברמת השטח. הציבור החילוני לא רוצה אותנו בצבא, נקודה. רוצה אותנו קטנים. לא יקרה מצב, כל הערכים הגדולים שמדברים, שוויון בנטל ושוויון, זה בדיוק טוב עד שזה מגיע לשערי הבקום. ביום שאנחנו נכנסים לצבא, אנחנו, בוא ניקח קצת, נדמיין ככה תסריט, שמגיעים חרדים בהמונה, ועוד 10 שנים פתאום יש קדר של מגדים חרדים. מה, נראה לך שהם ייתנו לצאת את הערכים שלנו?
למה אתה משלה את עצמך שלא? ברור שאני חושב שכן, הם יכריחו אותם והם יביאו אותם, ויהיו מלא חרדים בהמונה, פתאום בצבא. תגיד לי, אם אתה נותן פתח לאחד, אתה נותן פתח לכולם?
אני לא מדבר על זה, אני אומר
שהצד החילוני לא רוצה אותנו. אני חושב שהצד החילוני לא רוצה גם היום, הוא לא רוצה לחכות שיצטרפו יותר.
אבל הם מוציאים חוק, אבל הם מוציאים חוק, בוא, הם מוציאים פה חוק. החוק הזה עובר.
לא, אז אני אגיד לך שנייה, קודם כל עוד יהיה דברים בוועדות, אני בטוח שדברים ישתנו, אבל מה כן אני אומר? בסוף היום גם הצבא מבין. ששנים מדברים, נכנס לנו פה שיח של יעדים, מספרים. אף אחד, גם הדרגים המקצועיים בצבא מבינים היום, אחרי 9 שנים, מאז 2013, שלפיד הכניס את המונח של יעדים ומספרים, לא דרך מספרים חרדים התגייסו. אי אפשר להסתכל יותר על גיוס חרדים דרך מספרים. כן, הם היום מבינים, יש להם שיח מאוד משמעותי, אני אומר לכם בידיעה, מול ראשי ערים חרדים, או מול גורמים רלוונטיים, פרויקטים, פרויקטים ספציפיים, שאני אומר לכם, גם הרבנים חושבים שזה נכון, וגם
אתה אומר את זה, אני אומר לך שהרבנים לא חושבים שזה נכון. אל תגיד, שאתה אומר הרבנים, אתה אומר כלל הרבנים. אתה לא רב ואני לא רב, אבל אתה לא יכול לדבר בשם כל הרבנים.
אני לא מדבר בשם, אני עוד פעם אומר, כל אחד שישאל את רבותיו. ואני חושב, כולי דוגמה, בסדר, יש היום ערים חרדיות, שבשולי הערים יש נוער, שיש ונדליזם או כאלה דברים, שאין פתרונות. ואם הצבא בא ומציע פתרון, איך אנחנו מוצאים אותם מהעיר, ובהסכמה, הצבא גם מוכן ללכת לכיוון הנערים האלה, באופן שלא יאתגר את הציבור החרדי, את החברה מאיפה שהם הגיעו. ואני אומר לך שיש כאלה כיוונים, יש עוד פרויקטים למשל, כך לדוגמה, שלב ב', פיקוד העורף מילואים, מגייסים עם חרדים שיש להם פטורים, דרך אגב, יש לזה ביקוש עצום, שיתנו מענה, למשל בקורונה, לאנשי מילואים, שיתנו מענה. אני... עכשיו, הדברים האלה הם לא נספרים, אבל כן. הם, הרבנים בעד. אין פה שום בעיה, זה לא נעד.
הרבנים נגד, הרבנים מצטער, אני לא אוהב שאומרים רבנים בעד ולא נוקבים בשמות, אני יודע שהרבנים נגד כל הרבנים, אבל נגד כל הסכמה, אפילו קטנה שבקטנה עם הצבא, אני לא יודע איך נכנסנו לזה.
לא התכנסנו לדיון הזה בכלל, אנחנו מדברים עכשיו על חוק הגיוס, לא האם צריך להתגייס או איך או מה או לאן. אני שואל, אתה כאחד שמכיר את המערכת, היית...
אז אני אומר לך, הדרג הביטחוני לא רוצה את החוק הזה, יש פה התעקשות מטומטמת של ליברמן,
ועכשיו אנחנו נכנסים לעניין.
אבל בסדר, זה אחרי ההקדמה שנתתי. שנייה, קל להבין את כל הסיפור ברמת השטח. גם אני אומר לך שהדרגים המקצועיים, דרך אגב, גם שמר את זה לפני תקופה באופן הכי ברור, שיעדים זה לא רלוונטי יותר. אנחנו לא מסתכלים על גיוס חרדים דרך מספרים.
אבל זה קיים בחוק, אבל זה קיים גם בהצעת החוק.
טוב, אני חייב להתקדם, אני חייב להתקדם עם השיחה. אדון בני גנץ אמר, שר הביטחון, אמר לא פעם, שמעתי אותו, גם בתדרוך איתו, שהם הולכים לעשות את זה בכלל משהו אחר, ולשנות את המתווה, שגם מתנדבים בזקה, מדה, הצלה, כל זה יוקרו כאיזשהו שירות. הדבר הזה לא נכנס, אני לא רואה את זה בפנים.
אז אני אומר, לפי מה שאני יודע, יש פרויקטים שמחכים להחלטות ממשלה, שגם שירות במדה יוקר כשירות צבאי.
כהחלטת ממשלה, לא בחוק.
כן. לא, כהחלטת ממשלה, כי זה, עוד פעם, יש פה עניינים טכניים שצריכים החלטות ממשלה. אבל זה משהו שבפי הבנתי...
שירות במדה, כל מתנדב? זאת אומרת, כל מתנדב במדה יוכל...
לא, זה אמרתי, יהיה אופן מסוים של שירות במדה שיוכר כגיוס...
אז גם לזה החרדים הרי התנגדו. אתה לא מבין שאתה מביא פה כל מיני פשרות שהחרדים מתנגדים להם?
לא, קודם כל, לא הוא מביא.
לא, הוא אומר פה, הוא אומר קיימים כאלה. ברור.
אני חרדי שכואב לי גם המצב, לא פחות מה שכואב לכם. בואו נביא. אני הבאתי פתרון של ישיבת עזר לבחורים שעזבו את הישיבה ומגיעים בעצת רבותיהם. בחור שלא מגיע בהכוונה של הרבנים שלו, לא נכנס אליי, לא דורך אצלי. זה מה שאני הבאתי. שהוא פתרון יעיל לפי הרבה רבנים. מי שחושב אחרת זה בסדר גמור. עכשיו, יש עוד כאלה פתרונות בסל, שעוד פעם, דברים שממילא קורים. כי בחורים שנערים עושה, כך למשל... יש הרבה דוגמאות של פרויקטים שממילא קורים, שאין אברכים שהתגייסו בעבר, לפני שהיה חוק הגיוס. רבנים תמכו בזה, זה לא משהו שאני המצאתי. היה מסולי שחר שרבנים תמכו לפני החוק. יש דברים, יש עכשיו עניין תרבותי, יש מאבק תרבותי, שבאמת, אני חושב שליברמן פה מתעקש סתם, אפילו נגד העמדה המקצועית של משרד הביטחון, אני אומר לכם את זה בוודאות.
זה לא ליברמן, זה ליברמן, זה לפיד, זה כל הממשלה הזאת, על מה אתה מדבר? בוודאי שכן, זה הדגל שלהם, מה אתה? אתה עוצם עיניים? עם סליחה, בגלל שעם כל הכבוד, אתה נמצא בפוזיציה מסוימת, ואתה חבר בצוות ההיגוי, אז אתה מנסה איכשהו להפוץ לנו את זה. תקשיב, זה אסון, זה אסון לציבור החרדי, נקודה. וכל מי ששותף לממשלה הזאת, שותף לכל סעיף בחוק הזה. כולל בני גנץ, אני אוהב את בני גנץ, כולל בני גנץ.
אני לא קשור לפוליטיקאים החרדים, ולא קשור לפוליטיקאים. אני שרק כל רציתי לקדם פתרון, זה כל העניין הפוליטי שלי, האינטרס
הפוליטי. אתה לא בצוות העיגול של מתווה הגיוס?
אני השתתפתי בצוותים המקצועיים.
אוקיי, אז לא טעיתי.
ואני אומר, עוד פעם, ואני אומר לך שהדרגים, הצבא כבר לא נמצא במקום, שעומד לפני 3 שנים, חוק הגיוס שלי במה שלפני 3 שנים, פחות רלוונטי למציאות של עכשיו. גם בגלל הקורונה, שפתאום ראו צרכים שונים שהצבא צריך מהחרדים, שגם החרדים צריכים, הרי רוצו, עדיף לחרדים שבבני ברק יצבו אברכים חרדים אשר חיילים חילונים, לדעתי. ולדעת הרבה אנשים ש...
טוב, הדברים ברורים. הרב יונתן רייס, ומנכ"ל ישיבות ההסדר החרדיות, חן ותת, תודה, בוקר טוב.
תודה לכם, כל טוב.
בוקר טוב. עוד כותרת אני רואה פה בכלכליסט, לא יהיה מטרו בבני ברק אם העירייה לא תאפשר עבודות בשבת. אנחנו שוב חוזרים לסיפור של הרכבת הקלה.
תמיד לבני ברק אם יש דין אחר, תשמע, אני כל פעם, אתה חושב שאנחנו מופתע, אני מופתע, כל פעם, כבר לא מופתע. הנה גם זה, איומים גם.
ידלגו עליכם, ובני ברק לא תהיה במטרו.
יש להם טענה, אני צריך לבחון אותה לגופה שלי, יש להם טענה שהמכונה עובדת 24/7. ואי אפשר לעצור אותה.
שמענו את זה כבר בפעם
הקודמת. אבל היא גם עובדת אוטומט איכשהו, אני לא יודע. תשמע, אני לא...
ומה הם העובדים מסביב והמסעיות ואלה שמפנים את הפסולת והכל?
סינים.
סינים? אוקיי, צריך לבדוק. שיביאו איזה רב, שיפסוק להם. האם סינים מותר?
אפשר את הרב מהרעיון הקודם. מתים בכל מיני עניינים.
אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן. רגע לפני שאתם מדליקים את הגריל בר בחצר, תנו גז והצטרפו להגרלה על וילת בוטיק מאובזרת בכל הדברים הטובים. חייגו עכשיו להגרלה של עלי שיח, כוכבית 6163.
כמה דברים אתם יודעים? איפה החומוס הכי טעים? איפה יש סל של בגדים שווים? ואיך מבשלים ביצה אלומה? זוכרים ספרות אחרי הפאי? מה ההבדל בין שפן לארנב? אבל איפה הפנסיה שלכם, אתכם שואלים? את זה אתם לא יודעים? תתעוררו על הפנסיה שלכם ותוודאו שיש לכם אלטשולר שחם. חפשו אלטשולר שחם ופנו לסוכן. אלטשולר שחם, מחויבים למקצון. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישיים או התחייבות להשגת תשואות.
מוסדות ישועות נפתלי מזמינים אתכם להילולת הגאון פועל הישועות הפלאי רבי נפתלי סימון, זכותו תגן עלינו, ביום ראשון י"ח בחשוון בסמוך לציון מרן בסנדריה, שאמר שהבאים אליי בפרט לפרי בטן יבשעו בעזרת השם. לתפילה חינם שלחו וואטסאפ 058-328-99. כיבוד במקום. מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. 03-677-6600. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן.
אוף! שוב נקרא לי הסרוך של שקית האשפה.
סנו סושי, שקיות אשפה עם ידיות מובנות המאפשרות אחיזה וקשירה נוחה ושליפה קלה ובטוחה מהפח בסיום השימוש. סנו סושי, שקיות אשפה גדולות, אטומות וחזקות במיוחד. מה הבעיה? קחו סנו.
אלדן מזכירה לכם לשמור מרחק מהמדד. אלדן נותנת לכם ודאות בתקופה של אי-ודאות ומציעה לכם ליסינג פרטי בלי הצמדה למדד. אז בואו ותוכלו ליהנות ממגוון ענק של כלי רכב ומראש שקט כל הדרך. אנחנו מחכים לכם. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
תנופה בשירות, תנופה בכל צד, תנופה, הגעת ליד.
חברת התחבורה החדשה עכשיו בשירות הבין עירוני בבית שמש וביישובים הסמוכים. לפרטים, תנופה-מקפתי.com.
שהכביסה בחורף לא מתייבשת. אני מיואשת.
לבמת! מייבשי כביסה עוצמתיים 7, 8 ו-9 קילוגרם. קונדנסור ללא צינור. מייבשים לך את הכביסה בצ'יק. וגם קונים מייבש ומקבלים מתנה בשווי 1,200 שקלים. או סט סירים מפואר של סולטה.
החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000. עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק, המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום, כוכבית 2367, השדרה בית שמש.
עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים. הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש, כבר על האש. שמוטקין 8, ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
מי היה מאמיס? הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להאמיס ולהאמיס 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 כל המדפים לרשותכם. ולהאמיס ולהאמיס. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק מאובזרת. ולהאמיס ולהאמיס ולהאמיס. תיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות. כוכבית 6163.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
שבנו?
שלא יחשבו שבגלל שדיברנו, מקודם דיברנו על על המטרו הזה שהולך לעבור בבני ברק, אמרנו עוד פעם דופקים את החרדים, שלא חשבו שאנחנו איזה מתמסכנים או משהו. אנחנו חרדים שהולכים בגב זקוף כמו שצריך, ואנחנו גם נלחם בחזרה. אבל הם, מטרתם, על כל המשתמע הזה, רק איפה שאפשר לדפוק חרדים, זה מה שהם עושים, ואתה רואה את זה בכל תחום. מה נעשה? את המציאות אי אפשר להכחיש.
ואנחנו בעזרת השם נתקן את זה. לא אנחנו, הנציגים החרדים. שלוחה דרבנן. אתמול ראיתי כותרת של נפתלי בנט, שאומר, אל תתרשמו מהצעקות בכנסת, מה שחשוב זו רק התוצאה.
אז א', התוצאה קשה, התוצאה היא קשה, אבל התוצאה היא, תקשיב, הוא אתמול נזרק, אפשר להגיד במרכאות, בבוז מהכנסת, אני לא חושב שהיה כזה תקדים בכנסת, שכל המליאה, רוב המליאה, בצעקות, לך, לך, לראש הממשלה, זה לא...
נראה לי שבצעקות האופוזיציה הקודמת גם הייתה חזקה, זה לא... ככה? זה המדע, היו יודעים לצעוק. והשאלה זה, האם באמת הם הולכים להטיש את הממשלה בהצבעות על התקציב, כי עד היום הם בעצם לא היו חברים בוועדות, דיברנו על זה אתמול, שנשום,
נכון.
ועכשיו הם הולכים כן לחלק את ועדות הכנסת, למרות האי שוויון.
עדיין, אבל יש רוב, נו, אז מה זה יעזור?
לא, יש רוב, בדיחה. אבל אפשר להגיש מאות ואלפי הסתייגויות על כל סעיף בחוק.
וזה תמיד מגישים, והתקציב עובר. לא נעים להגיד, תראה, הכלבים, לא נעים להגיד, הכלבים נובחים, השיירה עוברת.
נכון, בסוף התקציב כנראה יעבור, אבל אפשר להטיש אותם, וזו מלאכה של האופוזיציה.
אבל מזה אני פחות מתרשם.
אתה מעדיף שהם ישבו בבית? אתה מעדיף שהם ישבו בבית וזה יעבור?
אני מזדהה עם בנט במשהו אחד, הנה, שים לב, יצא לי פה הזדהות איתו לראשונה. הוא צודק, מבחן התוצאה זה הקובע. אז יאללה, תצעק, תצעק,
אז אני שואל אותך, אז עדיף שלא תצעק.
בוא תמצא פתרונות, אתה הנציג, לא אני.
זה לא מכעיס אותך? לא הבנתי, כאילו, אתה לא אמור לצעוק.
לא מכעיס או לא מכעיס, אבל אם אתה יודע מראש, אתה נכנס למלחמה עבודה מראש.
אז אתה ממרר את חייהם בדרך. ויכול להיות שיהיו גם דברים שישתנו.
בסדר. אז אתה אומר על הסיכוי שאולי יקרה משהו לרוב ה...
כן, יכול להיות שיהיו דברים שהם יגידו, תשמע, אתה יודע מה, עזוב אותי, תן לי יחד לישון. בואו נשנה איזשהו סעיף
מסוים.
יש להם סבלנות. אתה יודע, את הפוליטיקה ויודעים איך עושים את זה, ובסופו של דבר...
גם אין ברירה, וכללי המשחק חייבים, כולם צריכים להשתמש באותם כללים. הבעיה פה, שהכללים משתנים. כשהימין בשלטון, אז הכללים, מה שמותר לשמאל, כשהוא באופוזיציה, אסור לימין כשהוא באופוזיציה. והנה, מנדלבליט, למשל, כך כדוגמה, את היועץ המשפטי. כן. לא שמעת ממנו חצי שנה, לא אמר כלום, בלט נכנס, עושה מה שהוא רוצה. כלום, 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 אתה לא שומע. אתמול, השבוע, גדעון סער עם החוק הנבזי שלו, אפשר להגיד, בן אדם עם 5 מנדטים, רוצה לעשות חוק שיקבע לכלל מדינת ישראל,
טוב, את זה שמענו,
מי יהיה מילואי, נכון? ופתאום הוא קופץ.
השאלה, מי?
מנדלבליט, פתאום הוא קופץ, מה זאת אומרת? אתה לא מבין שהכל פה, הכל פה רק נגד.
מה, אל תפתיע אותי שמנדלבליט מתנגד להצעת החוק. מה זה הוא קופץ?
לא, 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 אל תגזים, אין לבליט, לא, לא.
הוא תומך.
הוא תומך, ברור שהוא תומך, הוא אומר, לא רק שהוא תומך. לא, לא רק שהוא תומך, הוא אומר, לאור מעשה והתנהגותו של ראש הממשלה הקודם, אני תומך בחוק הזה. זאת אומרת, הוא גם שופט. לא יודע מה להגיד.
הבנתי. טוב, נעסוק עוד קצת בנושא הגיוס, או שאפשר להתקדם לנושא הבא, כי אני חושב שהקורונה, אתה הבטחת לנו גל 5, אני לא יודע.
הוא בדרך, הוא בדרך. עכשיו יש עוד איזה, אני אשם משמור, אני מקווה שלא, אבל פשוט לא דיברנו על הקורונה. אומנם בגלל החדשות, בעיקר בגלל כל החדשות שיש מסביב, איפשהו הציבור נרדם מהקורונה. אבל א', היא נמצאת פה, וב', מגיע איזה וריאנט חדש.
וריאנט הבריטי החדש.
אבל יש עוד איזה אחד, ראיתי כותרת הבוקר ממולדובה, הם מגיעים כבר איזה קבוצה גדולה של נדבקים חדשים, עכשיו ראיתי הבוקר באחת ה... אז זהו.
הדבר הזה אמור להדיק אותנו?
ברור שזה אמור להדיק, כי כל פעם שמגיע זן חדש, אם הוא לא מסתדר עם החיסון הזה, אז עוד פעם, רק שלא נגיע לחיסון מספר 4.
זה יכול להיות שכן, השאלה אם החיסון של פייזר מתגבר על הווריאנטים השונים.
אז עדיין לא יודעים. אבל מה זאת אומרת יכול להיות שכן? אתה חושב שחיסון 4 בדרך?
למה לא?
כי את חיסון 3 עוד 700-800 אלף איש לא עשו.
לא, לא קשור מי שעשה, מי שכן עשה, אז אני מניח שזה דורך אחרי איזה חצי שנה או משהו כזה, כמו שהחיסון 2 דח, 1 ו-2. אז אני מניח שיהיה גם 4-5-6.
עד התרופה.
משהו, יש כבר דיבורים על תרופה. טוב, אנחנו לא פרופסורים, אז אתה יודע מה? אולי נדבר עם... עוד דקה אומרים לנו. אז כן, נדבר על הקורונה. עם פרופסור יהודה אדלר יהיה איתנו עוד מעט, והוא יספר האם אנחנו באמת הולכים לקראת התחזית שלך, של...
פרצות נוספת, של גל 5. שזה מאוד יכול להיות שיקרה, גם האמת, שהציבור די...
אבל זה לא, אני חושב שזה פחות...
אני לא מאשים, אני גם ככה, אבל הציבור די מזלזל. אני לא רואה אנשים עם מסכות, אני נכנס לחנויות, אני נכנס לכל... לא רואה אנשים עם מסכות.
אני חושב אבל שזה לא כזה דרמטי, כי בנט וממשלתו... פשוט אומרים, הכל יהיה כרגיל, אנחנו נשאיר את העסק פתוח.
לא, בוא נאכיל מתים, אותם לא מעניין מתים, אתה לא זוכר, ובאמת, ראית בחודש וחצי, בחודש מתו איזה 1,500 איש, מקורונה.
ולכן עסקים כרגיל, גם בשוק העבודה, גם בבתי הספר, כמו שהיה אתמול המתווה.
אגב, אבל זאת הטענה שלהם, הנה, הצלחנו לעשות את הכל בלי סגר. הנה, עסקים כרגיל, אבל זה בקיצור.
טוב, אז עוד מעט יהיה איתנו פרופסור יהודה אדלר. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת יאיר גולן.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
לשעבר סגן הרמטכ"ל, לחבר הכנסת במרץ.
תגיד, יאיר גולן, הנכבד, דווקא אתם ממרץ, שדואגים תמיד לזכויות הפרט, דואגים לאזרח הקטן, אני כחרדי הייתי מצפה, למרות שלא הצבעתי לכם, שדווקא אתם תילחמו בשבילי, ותדאגו שאני לא אגויס בכוח, תדאגו לי... סליחה?
לא, לא, זה באוזניה, אתה יכול להמשיך.
אני חושב שדווקא אתם צריכים להיות הנציגים שלנו בחוק הגיוס כרגע, ולעזור לנו שלא יכפו עלינו, כמו שלא קופים...
לא רק בגיוס,
לא, נדבר על חוק הגיוס, כמו שלא קופים על כל מיני ערבים, ועל כל מיני סרבני גיוס אחרים, ולא קופים עליהם. למה? למה אתם לא לימיננו בעניין הזה?
למה? אני מתבטא בנושא הזה חופשי, כבר תקופה ארוכה, ואומר שאין לגייס את החרדים בכוח. קדימה, תצביע מרץ, מה הבעיה?
השאלה מה אתה תצביע על החוק, זה השאלה, אתה יודע.
אני אצביע נגד, אני אומר לך חד משמעית, אני נגד גיוס חרדים בכוח. אני אומר את זה מעל כל במה אפשרית, זה דעתי.
אבל תצביע נגד החוק בכנסת?
אני חושב שהחוק הזה לא צריך להגיע לכנסת, אני חושב שאין מה לגייס חרדים בכוח כי זה לא יקרה. אני חושב שגם אני מכיר היטב מתפקידי כסגן רמטכ"ל את צרכי הכוח האדם של צה"ל. תוך עשור ממילא הצבא לא יצליח לגייס את המחזורים הענקיים שנולדים במדינת ישראל כל שנה. אין מה לעשות, העם גדל, הצבא נשאר באותו גודל פחות או יותר, ולכן נצטרך לחשוב על מודל שירות אחר, מודל שירות כוללני שיאפשר לחרדים ולערבים.
אז למה, אז למה, אז דווקא, אז למה נלחמים? אז זה דווקא נגד החרדים.
למה להגיש את הצעת החוק הזאת ככה?
אני מרגיש שאנחנו מדברים עכשיו על משהו שהוא לא רלוונטי. אני לא, אני אומר לך, האמת שאני לא עיינתי בהצעת החוק האחרונה, אבל עמדותיי הן ברורות וחד משמעיות. אני חושב שהביקוח הזה, בוא נגייס את כל החרדים, הוא ביקוח של העבר. אנחנו צריכים להסתכל על העתיד ולבנות מבנה של שירות צבאי, שירות לאומי, שירות אזרחי, שהוא שווה לכל אזרח. הנה, אנחנו מרץ, אנחנו בעד שוויון, ואנחנו בעד שכולם ישרתו, אבל השירות הזה צריך להיות מותאם, כך שבאמת כולם...
ובטח שלא, ואני מצטט אותך, ובטח שלא בכוח.
לא, זה לא יהיה בכוח. בואו, הרי לא יכניסו כל שנה אלפי אנשים לכלא, כי הם לא באו ללשכות הגיוס. לכן שום דבר פה לא יעשה בכוח. אני תמיד, דרך אגב, אני תמיד אמרתי את זה, גם כשהייתי במדים אמרתי את זה. אני לא מכיר, חוק טל, אני מזכיר לך, זה מ-92 נדמה לי, או משהו כזה, קצת אולי קצת אחרי, אבל באמת, אף פעם לא יישמנו את חוק טל בין...
אז אני טועה, אני טועה חבר הכנסת גולן, אז למה להביא את הצעת החוק הזאת כמו שהיא, שרק מדברת על היעדים?
זה לא הוא הביא, זה גם צבי.
לא, אבל לא משנה, חלק מהממשלה.
אני מבטיח לכם לקראת שיחתנו הבאה, שאני אעיין ביתר פרוטרות בהצעת החוק הזאת, אני לא יודע מה כלום מה יש בה, אבל אני יכול להגיד לך שעמדתי ברורה בנושא הזה, חבל לעלות על המוקד.
אוקיי, יש לנו עוד 2-3 נושאים מעניינים לדבר איתך, אבל אז נעבור רגע לנושא הבא, על האימות בין איתמר בן גביר ל...
אימות? למה אימות? איימן עוד, אתה תקף את בן גביר, מה?
כן, אתה צודק,
לא, אתה קורא לזה אימות.
מה אני אעשה? התקשורת כנראה גם משפיעה עליי, אני קורא לזה אימות.
אני שם לב.
אבל הייתה תקיפה.
לא, בוא נשאל, האם הייתה תקיפה?
לא, האם הייתה תקיפה ראינו, אבל זה הפרצוף של חברי הכנסת?
אני מאוד לא אוהב שאנשים מתחסדים, גם אם הם שדרני רדיו. אין מה להתחסד. מי שבא לעשות פרובוקציה זה איתמר בן גביר, לא איימן עודה.
אין בעיה, וזה מצדיק. לא, 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 אני חושב שגם עוד.
בוא נשמע את התשובה, בוא נשמע מה מצדיק מכות.
מי שבמשך שנים עושה פרובוקציות, נוקט באלימות, מעודד אלימות, נאשם בחברות בארגון טרור, זה איתמר בן גביר. אתם לא צריכים לתת לו שום השתלה של איזה קדוש מעונה. הוא לא קדוש מעונה.
אבל הוא חטף. אבל הוא חטף.
מסכסך ובעייתי בחברה הישראלית. הוא לא חטף. אל תעשו פה, כאילו היה פה איזה מכות. כן, איימן עודה עשה טעות ודחף אותו. נו באמת, מה אתם עושים איזה סיפור גדול? אל תמציאו המצאות.
רגע, אם זה היה הפוך, היית באותו, האם זה היה הפוך, אותו דבר היית אומר, בסדר, בן גביר דחף אותו, היית אומר ככה, באין צדק?
כן.
או שהיית קופץ ומשתולל ואומר, צריך להעיף אותו ולשים אותו בכלא?
אני משתולל לא בגלל הדחיפה פה והדחיפה שם. מכיוון שבן גביר אנחנו מכירים. אל תדוני לי בעסק הזה, כאילו זה נחת מהירח לפני שעה. איתמר בן גביר מלווה את הציבוריות הישראלית.
בסדר, אבל איתמר בן גביר ואתה נמצאים פחות או יותר על אותם כמות קולות. מה אתה רוצה? זה דמוקרטיה, אבל זה דמוקרטיה. אתה נבחרת, למרות שיש הרבה 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 אנשים שחושבים שאתה קיצוני של הקיצוני. אז אותו דבר, יש אנשים חושבים הפוך והצביעו בן גביר. למה אתה רואה בזה כל כך בעיה?
אני רואה בזה בעיה.
כן? יש את הידיעות, מה קרה?
קודם כל, אתה יודע, אני דמוקרט בכל רמה חבריי ושסה גדיי, וזה שיש דמוקרטיה זה ברור, ואני אגן עליה בחירוף נפש. הבעיה היא שאיתמר בן גביר רוצה לרסק את הדמוקרטיה. הבעיה היא שאיתמר בן גביר לוקח את הכללים הדמוקרטיים בשביל לפגוע בדמוקרטיה מבפנים. האיש הזה מסוכן לדמוקרטיה הישראלית, מסוכן למדינת ישראל, מסוכן לעם ישראל, הוא גורם הרסני. הוא בן אדם שתומך...
אתה לא מסביר למה, אבל אתה רק אומר משפטים קשים. שהוא מסוכן, הוא מסוכן, למה?
אני אומר את זה כי האיש הזה, כל נוהגו הוא להשמיץ ולחנות אחרים בכינויי בגידה, להסיט ציבורים שלמים כנגד אחרים, הוא גורם רעיל ביחסים שבין יהודים לערבים, למרות שהערבים זה 21% מאזרחי ישראל, ולכן הוא מסוכן לציבוריות הישראלית. כן, אני מציית לכללי הדמוקרטיה, אבל אני נלחם נגד מי שרוצה לפגוע בדמוקרטיה. ואני אומר לך יותר מזה, תן לאיתמר בן גביר את השלטון, לא תהיה פה דמוקרטיה בכלל.
כן. תגיד, חבר הכנסת גולן, האם אתה תומך בהצעת החוק למנוע מבנימין נתניהו להרכיב ממשלה?
זה לא הצעת חוק למנוע מנתניהו להרכיב ממשלה.
שתמנע מ... כן.
לא, זה הצעת חוק שנועדה למנוע מאדם שנאשם בפלילים, נאשם, לא חשוד, נאשם בפלילים, לנהל מדינה.
אבל אתם צריכים לעשות, אבל אם אתם הייתם הגונים, הייתם צריכים לעשות, כמו שאומרים תמיד, מהכנסת הבא, מראש הממשלה הבא. זאת אומרת, בלי קשר לנתניהו.
זה מהבחירות הבאות.
לא, אבל בסדר, בלי, למעט את נתניהו, להחריג אותו.
מה פתאום, למה להחריג?
בגלל ש...
נתניהו היום לא ראש ממשלה, מה הבעיה?
הוא כבר היה ראש ממשלה, אתם יודעים את הניסיון שלו, את היכולות שלו. אגב, הוא חף מפשע, כמו שאתה יודע, הוא חף מפשע עד שלא הוכח אחרת. ועדיין, ועוד פעם, זה חוזר לתחילת השיחה. אתם ממרץ, ממכם הכי מצופה, הכי מצופה, כמו שמבן אדם חרדי מצופה להתנהג ברחוב בצורה מאוד, אנשים מצפים ממנו, אל תעשה, יש לך כיפה על הראש, אל תעשה ככה, אל תזוז ימין לשמאל, מצופה ממכם לכבד, אני חושב בדיוק הפוך, ולהגיד אין חוקים אנטי-דמוקרטיים נגד בן אדם
בודד. סליחה, אבל הם אומרים, אבל הם אומרים משהו אחר, סליחה, כן. בבקשה.
תראו, אתם, השיחה ביניכם היא מעניינת, אבל זה אני די מיותר.
למה זה לא חוק אנטי-דמוקרטי?
זה חוק דמוקרטי לחלוטין, שאומר דבר פשוט, קודם כל אי אפשר להכיל אותו רטרואקטיביטי, נתניהו כבר לא ראש ממשלה, זאת אומרת, אם הוא היה עכשיו מכהן, והיה, אני עכשיו מפסיקים לו את הכהונה, כי הוא נאשם בפלילים, היית אומר שזה חוק שחל אחורה. אבל זה חוק שחל קדימה, כלומר, הוא אומר דבר פשוט, בן אדם שכרגע מתנהל כנגדו משפט, שזה בעיניי דבר ברור ולחלוטין. דרך אגב, חל על שרים, תקנת דרי פנחס, היא לא מאפשרת לנאשם בפלילים להיות שר, אז חל וחומר שהוא לא יכול להיות ראש ממשלה. מה יותר פשוט מזה? מה יותר ברור מזה?
אבל מה יותר פשוט אם אתה תהיה מחר ראש ממשלה, וסתם מישהו שלא אוהב אותך, מישהו שלא אוהב אותך, מפיל עליך איזה תיק, באה המשטרה חוקרת, בום, אפילו שלא היה כלום.
לא חוקרת, מדברים רק אם הוגש כתב אישום. נו, הלאה, בוא נתקדם. כן, ברשותך, חבר הכנסת.
לכן אנחנו לא מדברים על הגשת כתב אישום, אנחנו לא מדברים על התנהלות, אנחנו לא מדברים על חשדות, אנחנו מדברים על אדם שאחרי החקירה, משטרת ישראל, הפרקליטות, כל חתיכת מערכת שצריכה להחליט שבאמת יש דברים בגו. כשיש דברים בגו, צריך קודם כל להסיר את החשד, אנחנו לא מכניסים את האיש לכלא, אנחנו לא גוזרים איתו, יצא זכאי, יחזור ויהיה קשיר לכל תפקיד ציבורי שהוא.
אוקיי, שאלה נוספת לגבי התקציב לפני סיום. אתה חי בשלום עם התקציב הקשה הזה? עם זה שהעניים בעצם אלה שמשלמים את עיקר המחיר? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם אתה גם תומך בזה שליברמן הוא מתנגד להחריג את 10,000 אברכים מהחוק של סבסוד המעונות? אתה בטח יודע את זה, מנדלבליט ביקש ממנו לדחות את זה.
בוא נתחיל מהנושא השני דווקא.
אוקיי.
תראה, אנחנו במרץ תומכים באמת בכל הכוח ברעיון הזה של מדינת רווחה. במדינה שבסופו של דבר יוצרת יותר שוויון כלכלי, ויודעת לקחת את העושר של המדינה ולתת אותו למי שלא הצליח להרוויח כמה שהיה יכול להרוויח. מדינת הרווחה זה דבר שהוא באמת, דווקא במשבר הקורונה, אנחנו רואים כמה העיקרון הזה של מדינת רווחה הוא חשוב, וכמה אותו ניאו-ליברליזם כלכלי, אמריקאי, גס, קפיטליסטי מאוד, כמה הוא הרסני לחברה. פה יש עניין שהוא עניין אחר. זה לא אנשים שהם עניים כי אין יתרה מזלם. זה אנשים שהחליטו שהם לא רוצים לעבוד.
רגע, אבל מדובר על 10,000 אברכים שלומדים לימודי הסמכה לרבנות. זה בדיוק כמו ללמוד כל מקצוע. אני מקווה שבזה תסכים איתי. זה כמו ללמוד הוראה.
אז אני רוצה להגיד לך, חד משמעית, שאם מדובר רק על אלה שלומדים לקראת הסמכה,
כן.
ובאמת תורתם אמונתם, הם אלה שיובילו את העדה החרדית, עם ישראל קדימה במרחב הזה הדתי, אז אני רוצה להגיד לך, אני בעד שלהם כן תהיה קצבאות.
אז אתה חייב לדבר עם ליברמן, אתה חייב לדבר בשבילנו עם ליברמן וברביבאי.
אבל לא מדובר, קודם כל אני אומר חי דעתי, אבל אם מדובר על כל הציבור הגדול, שהיום לדעתי נתקע בישיבות בגלל גיל הפטור הגבוה מדי וכן הלאה, ומסרב בעצם לא הולך לעבודה, למרות שהוא צריך ללכת לעבוד, אנחנו יודעים כולנו שזה לא בדיוק מדובר בתלמידי חכמים, אז אני חושב שאלה צריכים...
אני בטוח שמדובר בתלמידי חכמים.
ולא רק זה...
אני חייב עוד מילה, רגע, צועקים לנו באוזניות, אין לנו את הזמן. מה דעתך, בהמשך לשאלה הקודמת אגב, של נושא הממשלה, מה דעתך על השרה איילת שקד?
אני חושב תראה, לפני זה, שאלת אותי גם על התקציב בכלל. אני חושב שהבאנו תקציב טוב, זה לא נכון, זה פשוט שקר גס של האופוזיציה, שזה תקציב לא חברתי, באמת, זה תקציב...
אוהו לא חברתי, אם אתם פוגעים לי בכיס, אני אוכל בחד פעמי, אני אוהב לאכול בחד פעמי, אתה יודע? בשבת בטח, יש לי אורחים, יש לי... למה גרוע מאוד? למה גרוע מאוד? אני קצת עצלן. אשתי מבשלת, אשתי עושה הרבה...
הוא לא רוצה שלשתות תעבוד כל היום לשטוף כלים.
אני רוצה שיהיה לה יותר קל, אז אתם קובעים לי עכשיו שיעלה לי כפול.
אנחנו צריכים לדאוג גם לסביבה, להפסיק ככל שניתן שימוש בפלסטיק, לדאוג לארץ ישראל היפה שלנו, כדי שתהיה יפה גם...
מי שוטף אצלך כלים בבית? חבר הכנסת יאיר גולן?
וואלה, קודם כל אנחנו באמת מתחלקים בזה, ואני רוצה להגיד, לספר לך סוד. אני אוהב לשטוף כלים.
שמע רגע.
זה לא שמעתי, אל גבר שאובר שהוא אוהב לשטוף כלים.
היום בשמונה וחצי אחרי ארוחת ערב, אתה מוזמן.
אני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך עוד משהו, אני גם הופך חלות לא רע.
טוב, האמת שזה נהיה טרנד חדש של פוליטיקאים, מחלות.
זה דווקא טוב, יום חמישי היום וזה, סוף שבוע.
זה זמן לחלות.
תשלח לנו תמונה, נראה איך יצא החלה שלך.
חבר הכנסת גולה, וואה, זה כבר לגמרי, טוב.
תבוא אתה אלינו, גם רעיון.
לבני ברק, זה...
כן, למה לא? בהחלט, בשמחה.
חבר הכנסת יאיר גולה ממרץ. תודה רבה לך, בוקר טוב, שבת שלום.
ביי ביי.
אנחנו נשים בהפסקת פרסומות ומיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. רוצים לענג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש.
כל יום שלישי כולם עושים שוק בשוק מהדרין. כרוב לבן, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ארוז ב2.90 שקלים לקילוגרם. מלפפון, קלמנטינה, תפוח אדמה אדום ארוז ב3.90 שקלים לקילוגרם. מלון, תפוז ב4.90 שקלים לקילוגרם. פלפל אדום, אבוקדו ב7.90 שקלים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
המזרח הרחוק עכשיו כבר קרוב. ימה סושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ימה סושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. בכשרות מהודרת של הרב רובין. הזמנות ומשלוחים בטלפון 026-200-400. ניתן לקיים אירועים במקום עד 50 איש. ימה סושי, המזרח הרחוק, קרוב.
השקעה משתלמת? זה משרדים בתל אביב. השקעה במשרד המניב עד ל-3,000 שקלים שכירות מדי חודש. השקעה במיקום הטוב ביותר בישראל, צמוד למגדלי עזריאלי ברכבת השלום. יסודות, משרדים במרכז תל אביב. חייגו עכשיו, כוכבית 5283, כוכבית 5283.
אצילו, נתפס לי הגב.
טראומיל מציל.
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא תוויה רפואית מאושרת.
פותחים חשבון חדש בלאומי ומקבלים הטבה לבחירתכם. הלוואה של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים בלי ריבית או פטור מלא לשלוש שנים מעמלות עוש. התקשרו, כוכבית 5522. כפוף לתנאי המבצע המפורטים באתר לאומי ובסניפים. אישור כל הלוואה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר. והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
שלום לכם ולכולכם, כאן דקה הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ יגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו. שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל. דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה. והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
טוב, השבת אתה שוטף את הרגלים, כי יש לך אורחים לשבת.
לא, מה פתאום?
הוא לא מגיע בסוף?
הוא מגיע לשטוף. אני מזמין אותו, נותן לו בסוף את העבודה.
טוב, ידיעה מצערת שמגיעה מבני ברק, הגאון הרב מחלוף פחימה נפטר לפני זמן קצר, מרבני העיר בני ברק, מוכר בקהילת צפון אפריקה, המרוקאים, הצרפתים של בני ברק. כן, נעדכן אם נדע בהמשך על הלוויה, כן, וכו' וכו'. מה עוד נשאר לנו? מה עם קורונה? הבטחנו משהו קצר?
חייבים עדכון.
אוקיי, מוטטים לנו שזה קורה עוד כמה דקות. אז אני מקווה שנספיק לעשות את זה. מספר, אני רואה שיש פה ירידה, אתה רואה? בחולים הפעילים בבני ברק, זה הדוח של הבוקר, חולי קורונה בבני ברק, בסדר.
תן לנו מספר, תן לנו מספר.
יש פה יותר מדי מספרים, זאת הבעיה. טוב, אז עוד, אין לנו?
איתנו על הקו, יהודה אלדד?
עדיין לא, עדיין לא. אז עוד דקה, ננסה להבין האם אנחנו, יש לנו מה לחשוש מתפרצות נוספת. צבי איתנו, בוקר טוב צבי טסלר.
בוקר טוב,
די, בוקר טוב. תתבלנו לבריאות, ספר לנו, האם אנחנו עומדים לפני התפרצות נוספת של וריאנט חדש?
אז בואו ננסה לעשות רגע סדר. וריאנטים יש כל הזמן. עד היום כל הווריאנטים שהיו, החיסון היה עמיד בפניהם, וצלח אותם בהצלחה, כולל הזן האחרון, הדלטה, שהיה מאוד מאוד דומיננטי. נכון שהוא הדביק יותר, וראינו שהוא גם גרם לתחלואה קשה, אבל בסך הכל מי שהיה מחוסן, בוודאי מי שחוסן בבוסטר, היה עמיד בפניו. ורק הלילה פורסם הדוח של הכללית שמראה שגם ילדים גילו חסינות של יותר מ-90% מהדבקה, ובוודאי מהדבקה הם תחמינים. עכשיו לגבי אותו וריאנט שנמצא, הסתובב באירופה, בחלק מהמקומות הגיע כבר ל-8% מהנדבקים, כשמרצפים את הבדיקות החיוביות. זה אומר שיש לו דומיננטיות, אבל הוא לא משתלט. זאת אומרת, ככל שהווריאנט יותר חזק...
וזה וריאנט שכבר הגיע לארץ?
הוא הגיע לארץ במקרים נקודתיים בלבד. אני רק להגיד, לא מרצפים בארץ את כל הבדיקות. עושים את זה בעיקר בנתב"ג, עושים את זה באופן מדגמי, וההחלטה הלילה הייתה לראש הממשלה, זה שיגבירו את הכמות של הריצוף.
אפשר להניח אבל שאתה יודע, בסוף השמיים פתוחים, ואם יש איזשהו וריאנט באיזה מקום, אז אפשר להניח שהוא מגיע גם לפה די בזריזות.
זו נקודה חשובה, כי נכון להיום השמיים פתוחים רק לישראלים או לכאלה שקיבלו אישור של ועדת חריגים, ולא מדובר עדיין על מספרים גדולים של זרים. יש דיון שאמור להיות אפילו היום.
אבל מחדל נתב"ג הידוע, זה מה שקרה. הגיע וריאנט חדש שלא שמו לב, ופשוט ברגע שזה נכנס זה מאוחר מדי.
נכון מאוד, ולכן ההחלטה האם לפתוח לגמרי את השמיים ולהכניס לכאן עוד עשרות אלפי תיירים בצורה כמעט בלתי מוכרת, האם זה מה שנכון לעשות בנקודת זמן הזו, זו שאלה. ויש פה עוד נקודה מאוד חשובה, יש עדיין לא מעט ישראלים שלא קיבלו מנת חיסון שלישית, יש גם כאלה שלא קיבלו מנת חיסון ראשונה, ואנחנו נמצאים לפני אישור של החיסון לילדים, ולכן האם בנקודת זמן הזאת זה זמן לאתגר בעצם את החיסון פה של האוכלוסייה הישראלית ולהכניס לפה
וריאנטים נוספים,
זו שאלה, ולכן היום
יתם דיון. צבי, האם... צבי, מילה לסיום, הזכרת את האנשים שלא התחסנו בבוסטר, ואני שואל האם עד היום, שעברו כבר כמה שבועות, הממשלה או משרד הבריאות יודעים מה הסיבה שאנשים לקחו חיסון 1 ו-2 ו-3 לא?
בעיקר הקטסנות, גם, אתה יודע, ככל שרואים את התחלואה יורדת, זה גורם באיזשהו אפקט טכנולוגי לאנשים לא להתחסן, למרות שזו טעות, כי בסופו של דבר הם חושפים את עצמם, כך שברגע תהיה עלייה בתחלואה, אגב, גם עכשיו...
לא רק זה, אבל פתאום נגיע עכשיו לחיסון רביעי, ואם נגיע לחיסון רביעי, אז חצי ממי שהתחסן שלישי גם לא התחסן.
זו בעיה, זו חד בעיה. ראינו אגב בפעם האחרונה שגם בהצלחה, כשהחליטו על חיסון שלישי, בסופו של דבר רק שראו שהמספרים של התחלואה הקשה עדו, אנשים הלכו להתחסן, וכמובן, זה לא צעד הגיוני, ההיגיון אומר, לכו תתחסנו ותהיו עמידים, בטח כשאנחנו על יותר מאלף מאומתים ביום, גם היום, אני מזכיר לכם, בגלים הקודמים, כשדיברו על הקלות, דיברו על 150 ביום, לא על 1,000 ביום, 1,000 ביום זה הרבה מאוד,
זה אומר שעדיין
הנגיף נמצא פה, ולכן חשוב להתפתח מזה. הדברים אומרים, כתבנו לענייני בריאות צבי טסלר, בוקר טוב.
שבת
שלום ומבורך. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, בפתח השעה השנייה נהיה כאן אברהם מנלה, בנושא בתי העלמין, שדיברנו עליהם כל השבוע. ננסה להבין קצת יותר, לשמוע עוד צדדים בסיפור הזה. נודה לעורך שלנו, אבי גדלוביץ', שדור מוטי קופפר, לראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד, ינקלה.
תודה לך,
מרטיני. תארך לשעה הבאה.